שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם, הצופים של כאן 11, נלווה בשעה הזאת. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת. אנחנו גאים לארח כאן באולפן את דוקטור מיכל רז בהט מהמכון לחקר ימים ואגמים בחיפה במעבדה של דוקטור בוקי רינקביץ' וממכון דוידסון. דוקטור מיכל רז בהט היא ביולוגית ימית. שלום לך, הנה שומעים אותך.
בוקר טוב.
ואיתך אנחנו נדבר על מצב האלמוגים. אנחנו מדי פעם מתעדכנים במצב האלמוגים בישראל ובעולם, אבל את רוצה להגיד משהו שהוא לא מקובל, או לפחות את תתני לנו את תמונת המצב האמיתית.
אני לא יודעת אם את האמיתית, יש ויכוחים לכאן ולכאן.
אז את האמיתית שלך.
את האמיתית שלי.
אוקיי, אז עוד גרסה. אוקיי. וגם נדבר מלבד על אלמוגים, על, שימו לב, דגים שצדים על הקרקע ומתקדמים באופן שמזכיר הליכה, הובילו חוקרים אמריקאים למסקנה שהעצבים, השרירים ואפילו חלבונים שמעורבים בתנועת ההליכה, היו קיימים עשרות מיליוני שנים לפני הופעת החיים ביבשה. אני חוזר, שימו לב, דגים שצדים על הקרקע ובעצם סוג של כמעט הולכים, מדובר במשהו שמזכיר מעט חתולי ים. ההליכה הזו בסופו של דבר הובילה חוקרים למסקנה שכל העצבים, השרירים ואפילו החלבונים שמעורבים בפעולת ההליכה, אפילו שלנו בסופו של דבר, היו קיימים עשרות מיליוני שנים לפני שהחיים הופיעו ביבשה. אנחנו מיד נדבר על זה עם דוקטור יונת אשחר, וגם תרופה חדשה לטיפול באלרגיה לבוטנים. מסתבר שקוצרת הצלחה, מחקרים מוכיחים שמדובר במשהו שעובד. וגם כתב הבידור של כאן, תאגיד השידור הישראלי בהרצה, יונתן גטלי שעבר ג'אט יהיה איתנו, וגם כוכב הרדיו אריה גולדנברג ודוקטור ליאת בן דוד. עדכון על מצב האלמוגים בישראל ובעולם עם דוקטור מיכל רז בהט, בבקשה.
אוקיי, הרעיון הוא שהעולם משתנה והים משתנה יחד איתו.
כשאת אומרת העולם משתנה, את מתכוונת לעולם נהרס כי אנחנו רוסים אותו?
זו שאלה טובה, העולם משתנה. יש שינויים שקורים באופן מחזורי בעולם, אנחנו מכירים תקופות קרח ותקופות שהן הפוכות מתקופות קרח, אנחנו מכירים התחממויות, אנחנו מכירים שינויים שקורים גם בלי התערבות האדם. כנראה שהאדם גורם לדברים האלה להיות קיצוניים יותר ומהירים יותר. ויחד איתו גם הים, גם הים משתנה, ולגבי מה הגורמים וכמה זה משתנה, ולאן זה הולך, מדענים אוהבים להתווכח. זה חלק מהרעיון. חוץ מזה שהם אוהבים מאוד לחקור, הם אוהבים להתווכח ולהביא דברים לכאן ולכאן, ככה מתקיים המדע.
אז זהו, שלאחרונה אנחנו שומעים כל מיני דיווחים, או לפחות דעות אפוקליפטיות כמעט, על מצב האלמוגים וההשפעה עלינו. אנחנו מיד נבין מה הקשר בינינו לבין האלמוגים, אבל האם כל הדבר הזה לא הולך לקראת הלבנה והרס מוחלט?
בעשור האחרון אנחנו עדים לשונית אחר שונית שמשתנה. הסיפור של ההלבנה הוא מאוד ויזואלי. אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו יכולים להגיע לשונית שאנחנו רואים בה הרבה מינים, עדיין הרבה דגים, חסרי חוליות, והיא לבנה לגמרי.
כשאת מתכוונת ללבנה, אוקיי, מלבד הבעיה של הצבע, שאנחנו כולנו מעדיפים משום מה על שחור לבן, מה החיסרון הגדול בכך שהאלמוגים הופכים ללבנים?
חלק גדול מהצבע של האלמוגים נובע מעצות חד-תאיות שגרות בתוך הרקמה שלהם. בעצם הם המאכסנים, והפונדקאי שלהם, העצה הקטנה הזאת, הוא חלק מאוד מאוד משמעותי, חוץ מזה שהוא נותן להם צבע, הוא חלק מאוד מאוד משמעותי בביולוגיה שלהם. מהרגע שההצעה הזאת עוזבת או מועזבת על ידי האלמוג, אגב, סימני שאלה גם שם וויכוחים גם שם.
אוקיי.
מהרגע שהיא עוזבת את האלמוג, יש סיכוי גדול שהאלמוג ימות. זאת אומרת, ההלבנה הזאת היא סימן ראשון לזה שהאלמוג עומד למות, וכשאנחנו מדברים על זה בכמויות מסיביות, שונית שלמה או אזורים שלמים שמולבנים, אנחנו יכולים לחשוב על זה שהשונית הולכת למות. עכשיו, יש מקרים שבהם האלמוג רוכש מחדש, בולע מחדש את אותם עצות או עצות אחרות, שזה גם מאוד מאוד מעניין.
הוא יכול להשתקם וליצור סימביוזה עם עצה אחרת.
עם עצות אחרות או עצות דומות ולהשתקם, אבל אנחנו הרבה פעמים עדים לזה שהוא לא עושה את זה, ואז השונית מתה.
אוקיי, וזה לא טוב לנו. עכשיו בואי ספרי לנו, באמת, אני שאלתי אותך לפני השידור, מה אכפת לנו? אני מבין שאנחנו כמובן צריכים לדאוג לטבע ולאיזון וכולי, קיימות, אבל מה אנחנו מרוויחים משוניות האלמוגים? למה מדברים על זה בכזו חשיבות?
אוקיי, אנחנו באמת אוהבים להסתובב סביב עצמנו, ובאמת כשמדברים על שוניות, אנחנו מדברים על הרבה מאוד על תיירות, ואנחנו מדברים על דגה. יש אזורים שלמים שהדגים וחסרי החוליות שנמצאים בתוך השונית, הם מקור החלבון העיקרי לאנשים שנמצאים על החופים שלהם באופן מסורתי ולעולם כולו. אבל כשאנחנו מדברים על דברים גדולים, מבחינה למשל של הכימיה והפיזיקה של כדור הארץ, שוניות האלמוגים גורמות לים להיות בופר גדול. מה זאת אומרת בופר?
כן.
ששינויים גדולים בכימיה ובהרכב של האטמוספירה יוכלו להיבלע על ידי הים. למשל, העלייה הגדולה של ה-CO2 שיש לנו באטמוספירה, מאז המהפכה התעשייתית, ה-CO2 האלה בעצם נשאבים לתוך האוקיינוסים בעקבות השלדים ועשיית השלדים של השוניות. מהרגע שלא יהיה לנו שוניות, השאיבה הזאת תיפסק או תקטן, ואנחנו כבר רואים את זה.
זאת אומרת ששוניות האלמוגים הם משהו שהוא קריטי אפילו לנו, לאטמוספירה שלנו, כי הן מנקות קצת את האטמוספירה מ-CO2. זאת אומרת, מפחיתות לפחות את הכמות של ה-CO2.
נכון.
אוקיי, מעניין.
אני חושבת שזאת היא ההשפעה הגדולה שאני מכירה, וכמובן ההשפעות שלנו כאדם, שאנחנו רואים את השוניות האלה כמשאב.
אז אוקיי, אז בואי באמת נתייחס למה שאמרת, שאולי לא מדובר במשהו אפוקליפטי, אבל כן יש שינויים. אז השאלה, מה אפשר לעשות כדי להילחם בשינויים האלה?
יש הצעות מהרבה מאוד מקומות. הדבר הראשון שמדברים עליו ושיכול להיות יעיל, הוא באמת ההפסקה של מה שגורם לשינויים. כשאנחנו מדברים על עליית טמפרטורה, דיברת על הבליצ'ינג.
בליצ'ינג, שזה אומר הלבנה.
הלבנה. הלבנה הזאת קורית כשלאלמוג לא טוב. והוא מאוד מפונק, אגב. הוא בחור מפונק. כשקר לו מדי, הוא יכול להלבין. כשחם לו מדי, הוא יכול להלבין. עכשיו, לא צריך שיהיה לו חודש חם. הוא צריך יום, יומיים, שלושה, שבוע חם, והוא נמצא בעקה, בסטרס. והתגובה הזאת לסטרס היא ההלבנה הזאת.
זאת אומרת, הוא נפטר מהעצה שצובעת אותו, אם אני אחבר את מה שאמרת?
הוא פשוט מוציא אותה החוצה, אבל זה לא תגובה שמועילה לו או מקלה עליו. הוא לא עושה ונטילציה, הוא פשוט בעקה, וחלק מהתגובה הזאת של העקה היא להיפטר מה...
וואו, מוזר, אבל אוקיי, זה הורג אותו, לא?
גם אנחנו, שקשה לנו, אנחנו עושים כל מיני דברים מוזרים.
לא טובים, אוקיי,
זאת תהיה התגובה שלו. עכשיו, מהרגע ההתחממות הגלובלית, תמונה בעלייה של ה-CO2 באטמוספירה, מדובר גם בחור באוזון שקורה. כל הדברים האלה, אם אנחנו לא נפסיק אותם, אם אנחנו לא נעצור אותם, אם אנחנו לא נעט אותם, השינויים הם בעיניים. אני חושבת שזה מה שהכי מפחיד אותנו. אנשים שצללו לפני 10 שנים בשוניות הגדולות בעולם ראו מראה אחר לגמרי. ואנשים שהולכים לצלול כנראה בעוד 10 שנים, הולכים לראות גם מראה אחר לגמרי, אלא אם כן, ההיסטוריה לא עובדת בקו ישר. השינויים הם קופצניים. זה לא אומר שבעוד 10 שנים לא יהיה, שהקווים הם ישרים, אבל זה אומר שזה בהחלט יכול לקרות.
ואז מה אפשר לעשות? בואי תני לנו לפחות טיזר לפתרונות האפשריים.
אני אתן טיזר, אבל אני אחרי זה ארצה לגבות אותו בקצת ביולוגיה של אלמוגים, אבל אצלנו במעבדה ניסו פה בארץ, ואחרי זה הפיצו את הרעיון הזה ברחבי העולם, רעיון של משתלות אלמוגים. לקחת קטע קטן מאלמוג שנשבר או שהחזיק מעמד בתוך הבליצ'ינג הגדול הזה, ההלבנה הגדולה הזאת, ולהפוך אותו על ידי גידול במשתלה ממש כמו ביבשה, להפוך אותו לאלמוג גדול ולהחזיר אותו לשונית. ואם אנחנו אומרים ששונית הייתה מתאוששת תוך 10, 20, 30 שנה, אנחנו יכולים לגרום לה תוך כמה שנים להתאושש. אנחנו עוזרים לה, אנחנו נותנים לה דחיפה קטנה מאחורנית, כדי שהיא תוכל לעשות את זה בקצב מהיר יותר.
ועושים את זה בישראל, למשל?
בסוף שנות ה-90, מתחת לכלובי הדגים במפרץ אילת, פרסנו רשתות גדולות, ולקחנו מקטעים קטנים מתוך אלמוגים גדולים, מתוך מושבות גדולות, ושמנו אותם מתחת לכלובי הדגים. הניסוי הזה היה צריך לקחת שנה, כעבור 7 חודשים היינו חייבים להוציא אותם מהמים, כי היה לנו מושבות ענקיות שגדלו שם מתחת לכלובי הדגים ממש, ואז הבנו שזה ייתכן. זאת אומרת, אנחנו משנים, אנחנו מגיעים למקום, נותנים את תנאים מיטביים, ואנחנו יכולים להגיע לזה שיש גדילה גדולה. ואחרי זה, גם נתנו לנו את הרשות להגיע למקומות שהיה בהם ריף הרוס לגמרי, מול מועדוני הצלילה, בחוף הדקל, נתנו לנו כמה מקומות שוממים, והפרחנו את השממה.
וואו.
שתלנו את האלמוגים האלה, שתלנו.
בן גוריון של האלמוגים.
יעל אורושובסקי, זה היה וואו. המאסטר שלה והדוקטורט שלה, שתלה שם מסביב את האלמוגים, ובדקה את זה שנה אחרי שנה, הם מתרבים בקצב גדול, קצב הגדילה שלהם, המשתלה נשאר, הם באמת הפריחו את השממה. אגב, עד היום אנחנו מדברים הרבה שנים אחרי, יושבים שם שני ריפים חמודים ויפים ומפוארים.
גיליתי שהסקרנות שלך בכל מה שקשור לעולם הים נובעת אולי מסקרנות, נובעת מהעובדה שאת ירושלמית, לא?
אתה יודע, לפעמים אתה יושב וחושב, מה הביאה אני עד הלום? ונותן לעצמך קצת דין וחשבון על כל מיני דרכים, הכלכלות שהלכת בהם בחיים. המשיכה שלי לים הייתה באמת מגיל מאוד מאוד צעיר. גדלתי בהרים, רחוק מהים.
היה למדתי... ים, זה מה שרצית.
זה מה שרציתי, זה מה שרציתי. הייתי מקבלת אותו במנות קטנות אבל קבועות בחופי סיני. ההורים שלי היו לוקחים אותנו הרבה לסיני. ימים שלמים עם הראש, עם השנורקל, ראש קטן עם שנורקל גדול שכל הזמן נכנסים המים פנימה. וזה שווה, זה שווה את עולמי. זה שווה את הדמיון שלי. רציתי לחזור, רציתי להבין, רציתי לחקור. ובסוף נהיה.
הנה מגשימים את החלומות הילדותיים שלנו.
כן, כן.
אוקיי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על דגים שצדים על הקרקע ומתקדמים באופן שמזכיר הליכה. אלה דגים שקיימים, מיד נדבר עליהם, אבל מסתבר שהדגים האלה הובילו חוקרים אמריקאים למסקנה שהעצבים, השרירים ואפילו חלבונים שמעורבים בפעולת ההליכה שלנו, היו קיימים עשרות מיליוני שנים לפני הופעת החיים ביבשה. זאת אומרת, לפני שהלכנו. אנחנו מיד נבין את המשמעות של הדבר הזה באמצעות הביולוגי דוקטור יונת ישחר ממכון דוידסון שכתבה על זה. כתבה מרתקת, שלום לך.
בוקר טוב,
יונת.
בוקר טוב.
אז אולי תוכלי להסביר לנו מה הביג דיל?
אז בשביל להבין את הביג דיל אנחנו צריכים להבין שדגים מתקדמים ונעים במים בצורה מאוד מאוד שונה מזאת שאנחנו עושים את זה על היבשה. וזה לא רק ש... באופן ברור הם שוחים ואנחנו הולכים או עושים, אלא כל התנועה היא שונה.
אוקיי.
הם זזים גם באופן שונה למשל מיונקים ששוחים במים כמו דולפינים או לוויתנים. התנועה של הדגים היא בעצם תנועה לאורך עמוד השדרה ככה מימין לשמאל. אם אתה חושב על דג קלאסי עם הזנב ככה שטוח.
אוקיי, הנה דוקטור מיכל רז בת מדגימה, אבל זה רק לצופי כאן אחת. אוקיי.
הזנב בעצם מכה במים ימינה ושמאלה, וכל האורך של הדג בעצם נע בצורה גלית דרך המים, והשרירים שמניעים אותו זה שרירים שהם בזנב ולאורך עמוד השדרה.
אוקיי.
אתה חושב על הציר המרכזי של הציר אורך של הדג, צריך לחשוב על זה. יש להם סנפירים, סנפירי חזה, ומה שנקרא סנפירי שט, שזה באזור האגן, אבל הם לא באמת משמשים אותם להניע אותם קדימה, הם יותר מייצבים אותם, עוזרים להם לפנות, מחליטים להם כיוון לפחות, אבל הם לא כמו הרגליים של חתול, למשל, או של כלב, שהם אלה שנזזות פה קדימה.
אוקיי.
חיות יבשה, לעומת זאת, נעות בעזרת הגפיים שלהם. אז השרירים שמניעים אותם זה השרירים שבתוך הרגליים האחוריות והקדמיות, או בתוך הרגליים והכנפיים במקרה של ציפורים. הם אלה שלא השרירים של עמוד השדרה, אלא דווקא השרירים שהם יותר בצדדים, הם אלה שעוזרים לנו לזוז.
אז האם מצאנו את החוליה המקשרת בין התנועות האלה, אותם דגים שקצת הולכים על תחתית הים או על קרקעית הים?
אז דווקא לא חוליה מקשרת.
אוקיי.
בגלל שהדג הזה, אנחנו מדברים על טריסניות קטנות. זה טריסניות זה מהקבוצה של הבטאים, זה הסדרה, קבוצה שיש שם את הטריגונים, את המנטרי, את
הלימה שנקרא. כן, זה כמו מניפה עם זנב שמרחקת
כן,
כזו.
בדיוק. כן, בדיוק. מין משולש יפה. כזה.
כן.
משולש עם זנב. וראו שבאמת הרבה מאוד מהטריגונים האלה, וגם הטריסניות הקטנות שעליהם נעשה המחקר, שהם כמו חתול ים אבל בקטן, כשהם מתקדמים דרך המים, הם בעצם מזיזים בעיקר את שרירי החזה שלהם, וזה נראה כאילו הם עושים תנועה של תעופה, יותר משל התנועה הגלית של ימין שמאל של, של רוב הדגים.
אוקיי.
והם לפעמים גם, בגלל שהם חיים במים רדודים, פשוט הולכים בעזרת דווקא הסוטריאשת על, על הקרקעית. וממש מזיזים ככה עושים שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין. ממש כמו שחיות יבשה עושות שמזיזות כל פעם רגיל אחרת. אפשר לראות את זה בווידאו שזה ממש חמוד, ממש נראה כמו הליכה, שמאל ימין שמאל כזה, ואז הם באמת זזים שונה מהדגים, אבל אנחנו לא חושבים שהם החוליה המקשרת, כי הם לא מאוד קרובים לחולייתני יבשה, לזוחלים ויונקים ועופות שהם החולייתני יבשה.
זהו, שרק נזכיר שכל היצורים בעולם בעצם יצאו מהים, נכון?
כן. כן, כל היצורים בעולם יצאו מהים.
יונקים, זוחלים, עופות, ציפורים, הכל.
אז היו שתי יציאות עיקריות, שזה החרקים יצאו מהים. מה שהיום הם חרקים, אב הקדמון של החרקים. ואחר כך, האב הקדמון של כל חולייתני היבשה, שזה דו-חיים, זוחלים, עופות ויונקים, יצא גם הוא ליבשה. ובעצם, כל חולייתני היבשה הם כנראה צאצאים של אותו מין שהחליט לעלות ליבשה.
אוקיי.
והטריסניות האלה הן לא מאוד קרובות שלו. האב המשותף, האב הקדמון המשותף שלנו ושל הטריסניות חי לפני 420 מיליוני שנה. זה עשרות מיליוני שנה לפני שחולייתנים עלו ליבשה, לפני משהו כמו 375 מיליון שנה.
אוקיי,
האב הקדמון הזה הוא גם האב הקדמון המשותף לכל הדגים האחרים, שנעים בצורה אחרת לגמרי.
אוקיי.
אז מה שהחוקרים מציעים זה שבעצם הצורה הזאת של התקדמות בעזרת הגפיים, שהיו אז מטרים ועכשיו אצלנו זה רגליים, בעצם התפתחה מאוד 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 מוקדם. ואצל רוב הדגים השתנתה, ואצל דגים מסוימים, שהם אלה שעלו ליבשה, היא כנראה או השתמרה או שחזרו אליה כשעלו ליבשה. אבל הבסיס לצורה הזאת היה קיים כבר עשרות מיליוני שנים קודם.
הרבה לפני שהיו רגליים.
מדברים, כן, נכון. אז אנחנו מדברים על תאי יצב שהם בעצם נראים כמו תאי יצב שאחראים לתזוזה של הרגליים בזוחלים וביונקים.
זאת אומרת, ההכנה...
הם מייצרים את אותם חלבונים והם מסוגרים באותה צורה. כן, בדיוק, הכנה להליכה.
כן, ממש. זאת אומרת שההכנה באמת להליכה מבחינה עצבית, חלבונית וכו', הייתה מיליוני שנים לפני שהלכנו.
נכון. זה לא הכנה, זה לא שמישהו חשב, אוקיי, מתי שהוא יצטרך ללכת, אלא שזה התפתח בשביל כנראה התנועה של הדג הקדמון הזה.
וואו.
ואחר כך בחלק הדגים, בחלק מרוב הדגים זה השתנה. הפך להיות התנועה הגלית הזאת שאנחנו מכירים היום. אבל זה היה לזה שימוש מאוחר יותר אצל חולייתני היבשה.
טוב, מה המשמעות באמת של המחקר הזה? זאת אומרת, איך זה מלבד כמובן להכיר את ההיסטוריה של ההתפתחות. יש לזה איזושהי משמעות?
יש לזה משמעות בהבנה שלנו של האבולוציה, שהרבה אנשים עדיין חושבים שזה משהו, אנחנו מתחילים ממשהו מאוד מאוד פשוט, ואז זה נהיה יותר ויותר מורכב. אנחנו רואים שהאבולוציה היא לא תמיד עובדת ככה, האבולוציה פשוט עובדת על התאמה למקום מסוים.
וואו.
אז הבסיס של הליכה כבר היה, אבל הוא לא מאוד התאים לדגים, אז הם שינו אותו בשביל שהוא יתאים לתנועה שלהם במים. ואחר כך בעצם סוג של ניצלנו אותו כדי להשיג את ההליכה היעילה על היבשה.
טוב, תודה רבה לדוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון על השיחה הזו. תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. הרגע הצטרף אלינו לא אחד כי עם שלושה, אבל מי שיוביל את כל הדיאלוג, טריאלוג, פורולוג שהתקיים עכשיו, הוא איש הרדיו, כוכב הרדיו של כאן בהרצה, אריה גולדנברג. אנחנו עוברים לפינה הכל אפשרי, הנה האנדר, ואז תוכל להתחיל לדבר. זהו, הגפרור נדלק. אנחנו עוברים לפינה הכל אפשרי. בכל שבוע איש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן בהרצה, אריה גולדנברג, מביא לכאן חפיץ מעניין, גאדג'ט או טריק, לעתים משהו שמסייע לאנשים מוגבלים, או לעתים סתם גאדג'ט שיכול לעזור לחיים של כולנו. שלום לך, אריה.
שלום, שלום לך, דודו, שלום לכולם. היום אני חמוש בשניים.
כן.
מיכאל דרוקר, שלום לך.
שלום, אריה.
שלום, ארז לוגשי.
שלום, אריה.
מיכאל דרוקר, אתה תציג את עצמך, מה התפקיד שלך ומאיזו חברה?
אז מיכאל דרוקר, אני אחד המייסדים של סנטרי פרנטל קונטרול. אנחנו עוזרים להורים לשמור על הילדים שלהם.
עוזרים להורים לשמור על הילדים שלהם, אוקיי.
בזמן הזה שבאמת אנחנו שומעים על כל כך הרבה שיימינג, ביוש מה שנקרא, של נערים, נערות, אתה תציג את האפליקציה. מה האפליקציה הזאת עושה?
אז האפליקציה בעצם כלי עזר להורים, היא לא פותרת אותה מהאחריות להיות הורים, היא עוזרת להם.
זאת אומרת, אי אפשר להשאיר את הילד באמצע יער עם האפליקציה וביי תודה רבה. תחזור בגיל 30.
בגדול, לא, אי אפשר.
אוקיי.
זה שלב הבא, כן.
כן.
זה הבא.
אוקיי.
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מנטרים את רוב התוכן שמגיע לטלפון של הילד וגם נוצר, חשוב להבין שיש גם אחריות של הילדים שהם יוצרים תוכן בעייתי. ומטריעים להורים כשמזהים תוכן פוגנים.
איך אתם עושים, אם אפשר להשחיל שאלה, מעניין איך האלגוריתם הזה עובד? זאת אומרת, אתם פשוט מכירים מילים בעייתיות?
אז זה מורכב משני שלבים. אחד, אנחנו מזהים תמונות, שזה כל האלגוריתמים של בינה מלאכותית.
די, וואו.
אנחנו מנתחים תמונות ומזהים תוכן עירום בתמונות, ומטריעים להורים כשיש תוכן כזה. וטקסט זה שילוב של גם מילות מפתח שהזכרת וגם אלגוריתמים חכמים שעוזרים לנטר את זה.
מה, אנחנו, כהורה, אתה מתקין את האפליקציה הזו מה, בטלפון של הילד שלך?
נכון. גם אצל ההורה וגם אצל הילד, ואז שתי אפליקציות מחוברות ומטריעות.
וואו.
לאיזה גיל זה מדובר?
אז גיל הילדים החכמים שמתקינים היום מקבלים טלפון כבר מגיל 8. הבן שלי היה אחרון בכיתה שקיבל בגיל 9, אז הוא לא סלח לי על זה, במיוחד זה שהטלפון שלו פה היום, אז
אותו,
הוא עוד לא...
לקחת לו את הטלפון?
כן,
די,
כן.
רגע, אתה יכול להדגים לנו גם דבר?
בטח, הוא תכף ידגים. אבל לפני שרק תדגים, אני רוצה לשאול אותך, מיכאל, בכל זאת, אני בעד הילדים, ההורים כרגע יפנו את גבם, הם עסוקים, יש אפשרות לעקוף את האפליקציה הזאת?
אז נכון, הילדים היום מאוד חכמים, ואפילו הרבה הורים מאוימים על ידי יכולת של הילדים לשלוט בטלפונים. יש הגנה מהסרה של האפליקציה. אנחנו לא, אי אפשר, אם מישהו מבטיח שאי אפשר להסיר, זה לא קיים באמת. אבל ההורה יקבל התראה במידה וזה יוסר. אז
זה אי אפשר, זאת אומרת, אם מסירים את זה, זה מגיע להורים, וההורים אומרים, אין אפליקציה, אין נייד. נראה את הילד שיהיה בלי נייד. יפה, אתה יכול להדגים לנו את
זה? אז הנה, האפליקציה, שימו לב כרגע להדגמה של מיכאל דרוקר, אפליקציה שמנטרת את הטלפון של הילד או הילדה שלכם, הוא מספר לכם על תוכן בעייתי, גם מבחינה ויזואלית, תמונות, וגם מבחינת שיימינג וכולי, ביוש רשת. בבקשה. הנה, אתה תדגים, אתה תוכל אגב להראות למצלמה, ואנחנו נתאר את זה למאזינים.
נקרא בקרת הורים חכמה.
נכון, בקרת סנטרי, בקרת הורים חכמה. אני עכשיו שולח לבן של הודעות.
אתה נמצא כאן גם עם הטלפון של הבן שלך.
כן, כן, אני צריך לשלם על זה עוד הרבה.
זו הדרך הטובה ביותר.
אגב, הוא מאוד אהב את התוכנית שלך.
די, נו, למה לא הבאת אותו לך?
החפרנים. האמת, הוא היה בטוח רוצה, אבל שילמד קצת.
קודם כל שיסתדר עם האפליקציה, יפה.
כן, בבקשה. אז הנה אתה שולח.
אז אני שלחתי לו בוקר טוב, מה שלומך בוואטסאפ.
כן.
עכשיו, אני לא רוצה לקלל אותו באמת בוואטסאפ, אז אני נכנס לאפליקציה שלנו ומגדיר את הטוב למשל, כמילה, מילה שהיא כללה.
הבנתי, אבל ההורים צריכים להגדיר עכשיו שלל מילים בעייתיות או שלא?
יש המאגר ראשי, ואז אתה...
יש בנק ואפשר להוסיף מילים חדשות, קללות חדשות, כדי לראות...
רק ההורים יכולים.
איך מתעללים בילדים.
נכון. אז הגדרתי מילה טוב.
את המילה טוב הוא הגדיר, מיכאל הגדיר כרגע כמשהו בעייתי, סתם לצורך הדגמה, כי הוא לא רוצה כמובן לקלל את בנו באמצעות הוואטסאפ. אוקיי, הגדרת טוב, והבן מקבל את המילה טוב.
הוא צריך עכשיו...
סיסמה,
סיסמה, כמובן
שהילד נעל את הטלפון
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
זהו, אוקיי, הילד ניצח.
לא, לא לגמרי, אז עכשיו ראינו, והנה אנחנו, הנה. קיבלתי, הוא פתח את ההודעה, ואני קיבלתי
התראה. בוא נראה למצלמה את ההודעה, הנה, חדירה לפרטיות מוחלטת.
חדירה לפרטיות.
אתה שלחת ההודעה עם המילה טוב, למשל.
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, מה שלומך, אבל הוא הגדיר באפליקציה שאמורה לגונן
נכון.
על הילדים וכולי, הוא הגדיר את המילה טוב כמילה בעייתית, ואז אתה מקבל...
ועכשיו אני קיבלתי, אצלי זה באנגלית, suspicious text בטלפון של הילד.
וואו.
ואז אני נכנס לפה ורואה שיש פה...
וואו. בכלל זה דבר טוב, כי אתה יכול גם לשלוט בילד שלך, למשל, אם אתה לא רוצה שהוא לימד רפואה, אז כל מילה רפואית אתה יכול...
צודק, זה נכון, אבל בגדול, האפליקציה, השקענו המון מאמצים כדי לא לפלוש לפרטיות של הילד, ולא לקבל התראה על כל דבר. ההורים לא רואים את כל ההודעות, לא רואים את כל התמונות.
הם רואים רק באמת את המילים
הבעייתיות. רק את הדברים הבעייתיים.
טוב, מעניין מאוד.
רואים את המודגשת ורואים את הטוב.
אפשר להוריד אגב את האפליקציה כבר היום?
כבר היום קיימת בחנות של גוגל, כן.
היא חינמית.
אז איך היא נקראת? רק תזכיר לנו שוב.
Sentry Parental Control.
טוב, אוקיי.
בקרת הורים חכמה גם מגיעים לזה.
אנחנו רואים את הילדים עושים מרד, עצומה כללית בכל המדינה נגד.
כן.
משגעים את ההורים שלהם עם מלא מילים פוגעניות כדי שהכל יגיע להם לרצות.
אגב, יש מישהו שהוא מומחה בתחום הזה, קוראים לו גילה דן, מסתובב בכל הארץ, באמת עבודת קודש, נותן הרצאות גם לילדים בבית ספר, ובערב מרצה להורים שלהם. אז הוא קורא לטלפון חכם כסכין. הוא משווה את זה ממש לסכין, והוא אומר, עם סכין אפשר לחתוך סלט.
רק שאלה אחרונה, מיכאל, למה בעתיד, מה אתם מפתחים?
בעתיד. אז אנחנו כרגע יודעים לזהות טקסט ותמונות, אנחנו כבר עובדים על speech recognition, שזה ניתוח טקסט, הילדים היום שולחים המון הודעות קוליות, גם בוואטסאפ.
וואו, יפה.
ואז גם כן נוכל להטריע כשיש תוכן בעייתי.
גם כבצי קול אתם תוכלו לדעת מה קורה שם.
נכון.
וואו.
תודה לך, ארז לוגשי, תציג את עצמך בבקשה, החברה, התפקיד.
ארז לוגשי, מנכ"ל חברת אביליסנס.
מה אתם עושים שם בחברה הזו?
אנחנו מאפשרים למוצרים חכמים לשמוע. למעשה פיתחנו טכנולוגיה שיודעת לזהות צלילים ולהרים עליהם התראות.
מעניין. כן. אוקיי, אריאל, קח את זה מכאן, אתה... החוקר, אנחנו נעבוד בשיטת החוקר הטוב והחוקר הרע. בוא תהיה את הרע.
כן, אז ארז, תן לנו דוגמה בבקשה.
זה יכול להיות ממגוון צלילים. זה יכול להיות מרמה של שכחת תינוק ברכב, המערכת מולטימדיה ברכב תזהה את הבכי של התינוק ותשלח הודעה להורים. זה יכול להיות מרמה של אישה שמותקפת והיא לבד ברחוב, אז הצעקה שלה למעשה תפעיל את האפליקציה.
אבל כאן, ארז, אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שהאישה הזאת שהולכת ברחוב, היא תראה ג'וק והיא תתחיל לצעוק, זה כבר יזעיק את האדם?
נכון, נכון. אז למעשה מה שאנחנו פיתחנו זה אלגוריתם שעובד בשיטת למידה עמוקה, מה שנקרא Deep Learning ו-Machine Learning, זה המילים החזקות שהיום נמצאות בתחומים.
זה אומר בינה מלאכותית?
זה אומר גם בינה מלאכותית.
אוקיי.
כן, ולמעשה אנחנו לוקחים כמויות אדירות של צלילים, ואז אנחנו מאפיינים אותם ומבינים איך נשמעת צעקה, או איך נשמע גלה ישן.
וואו.
או איך נשמע בכי של תינוק.
רגע, ואז אני יכול, אני מה, צריך להשאיר טלפון פתוח באוטו או משהו כזה?
אז זהו. אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה, ואז אנחנו פונים ליצרנים של המכשירים. זאת אומרת שאם ניקח טלוויזיה בבית, היא תוכל לזהות לנו נפילה של בן אדם מבוגר לפי הצעקות שלו, לפי האירוע שקרה בבית.
וואו.
אז למעשה זה ישכב בסופו של דבר על המון המון מכשירים, ויאפשר להם לעזור לנו בחיים שלנו.
זאת אומרת, הם יאזינו לנו, אבל בעיקר ינתחו את מה שהם שומעים, וידעו מתי אני נחבט, נופל, נלחם ופורץ.
אמת, והדבר היפה זה שמבחינת פרטיות, אנחנו מזהים רק את הצלילים ולא את הדיבור.
זאת
אומרת, שאתה תוכל לדבר עם אשתך בבית, אנחנו לא נבין משום דבר מתוכן השיחה, ברגע שהיא תתחיל לזרוק עליך את הצלחות, אז אנחנו נבין שיש זכוכית
דבר
נשברת.
דבר שכמובן קורה מדי יום בבתים כלל... ביוון.
בדיוק, בדיוק. זה הסטארט-אפ התחיל בגלל יוון.
ודאי. כן.
וערה זה גם ודאי, טוב מעניין. לגבי קשישים שנמצאים לבד, נניח במקלחת, כי בבית יכול להיות שיש מצלמות.
אז הקשישים, כולם נופלים במקלחת, הם פשוט באמת לא מצליחים לקום בסופו של דבר, אבל כולם מחליקים במקלחת.
אז הנה באה כאן האפליקציה לטובת זה, וגם כאן אם הקשיש משמיע קולות, כן, ערה?
אפשר להדגים את זה, זה יהיה ככה יותר רעים.
בבקשה, בוא נדגים.
אז קדימה, טיפול במקלחת.
בוא ניפול ברשת. רגע.
הנה.
אז אנחנו סיים עכשיו רע של, האמת שזה יותר בן אדם במצוקה, בחורה במצוקה, אז לא להילחץ.
בחורה, לא להילחץ. אוקיי.
כן, גבר במצוקה, כן, תקיפה, זה פחות קורה לנו.
כן, לא טוב.
אז עכשיו מתחיל להישמע הרעש.
משמיע הצרכה.
ברגע שזה זיהה את הרעש של הצעקות, בפעם השנייה, כי אנחנו יכול להיות שהיה עכשיו ג'וק.
הנה, בוא נראה את זה למצלמה. האפליקציה כבר יודעת לזהות, Human Distress One.
עכשיו, כן, יש לנו מספר Human Distressים. במקביל, כמובן, היא יכולה לזהות דברים כמו גלה ישן, שזה יכול לעזור מאוד לאוכלוסייה של, למשל, אנשים חרשים. שפשוט הולכים לישון. זה כל זה התחיל מצבע אדום ב-2014, והמחשבה של מה בן אדם חרש עושה כשיש מצוקה.
וואו.
כן.
אפשר להדגים גם לגבי התינוק, רק זה לוקח איזה 20 שניות עד שזה מתחיל לפעמים.
למה?
כי זה מרים דגל, הרי אנחנו לא רוצים כל פעם שהתינוק ישכח באוטו, כשאנחנו יוצאים מהאוטו והתינוק בוכה לשנייה, אז זה יגיב. אז למעשה זה מגיב אחרי 40 שניות, מרים את הדגל ושולח את ההודעה.
וואו, טוב. מה לגבי... זה באמת עשוי להציל חיים. כן, אריה.
כן, זה באמת ממש יציל חיים, אם באמת אנשים נזקקים לזה. ארז, מה לגבי העתיד?
העתיד הוא מעניין. העתיד הוא מתחום התעשייה החכמה, של זיהוי מצבים בכל מיני אזורי תעשייה, עד לעולם הרכב, ששם אנחנו נוכל לזהות גם תאונות דרכים.
וואו.
ואז לשלב את זה במערכות שכמו מובילאי ו...
אבל זה לא יהיה מאוחר מדי? זאת אומרת, כששומעים את הבום זה כבר...
לא, 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 לא. זהו, נכון. כשאתה שומע את הבום זה די מאוחר. אבל אנחנו יכולים להבין מה קרה ברכב לפני התאונה, אנחנו יכולים להבין מי מדבר אחרי התאונה, ואז למעשה לדווח למוקד חירום את מספר האנשים שהיו ברכב.
טוב, מדהים. האמת שאני יכול לשאול שאלה, אריה, ברשותך, למה שלא תחברו את האפליקציות? כי נראה שאתם חסרים, בדיוק זה מה שחסר לכם, לא החלק הקולי.
צעקות. לא, הוא הדגיש את העובדה שהם לא נכנסים לזיהוי
של... על התוכן, נכון, נכון, אתה צודק. נכון, נכון. אוקיי, אריה, אתה יכול להמשיך.
כן, ארז, אתה יכול לומר לנו איך בעצם זה פועל? הרי לפעמים יש בעיות בקליטה, נניח במקומות שהם מעלית, או דברים כאלה שהקליטה היא ממש, או בחניונים. איך זה יפעל אם יש בעיות קליטה?
א', אני מסכים איתך, תמיד יש לנו את הבעיה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לבצע משהו מאוד מתוחכם, אז אנחנו משתמשים בענן. ופה אנחנו למעשה פיתחנו אלגוריתם שיכול לעבוד גם בלי תקשורת לענן, ככה שהוא מזהה ישר את הצעקה לוקלי על המכשיר, בלי התערבות של ענן, כן, זה די פריצה דרך
אגב,
בתחום.
אגב, אני מוכרח להשחיל שאלה, איך הגעתם באמת לתחום הזה? כי נשמע שבאמת אתם הולכים על כיוונים לא חינוכיים, מה שמצילי חיים, עוזרים וכו'. איך הגעתם לדבר הזה שיש לו ערך מלבד כמובן לעשות כסף, מה שמקובל בהייטק, לא?
אז אני בהתחלה הגעתי מההייטק מתחום הסייבר, הייתה לי חברה באבטחת מידע, וצבע אדום, אמצע הלילה, אלת המחשבה. תמיד אתה רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים, שישאיר איזה חותם. ואני לא חושב שהייתי משאיר חותם בתחום הסייבר, וזה משהו שיכול לעזור לאנשים להציל חיים.
והנה למדנו, לא רק כסף. כסף גם צריך לחפש משהו משמעותי לעשות בחיים, כמו כולנו, והנה, בזכות, אתה אומר, המתקפה שהייתה אז, אתה פיתחת את האפליקציה הזו. איך אתה הגעת לזה?
אז אני ניהלתי מרכז פיתוח של חברה בריטית פה בארץ, בתחום פרסום, אבל השתמשנו אלגוריתמים בעולם זיהוי תמונות וטקסט, ואז הבן שלי ביקש את הטלפון.
השימוש היה ציני יותר.
אז זה היה למטרת כסף בלבד, ואז הבן שלי התחיל לבקש את הטלפון, וואו. כמו כולם, ואז בדקתי איזה פתרונות קיימים, וראיתי שאין משהו שלדעתי פותר את מה שצריך.
וואו, טוב, אריה, ברשותך שאלה אחת לסיום, כן, כי רק... מעדכנים אותי שהמסוק של יונתן גטלי שעבר, ג'טלי שעבר, זה כבר נחת על גג הבניין כאן בקרמניצקי, הנה הרוח כבר גורמת לשיער להתבדר.
לפני שנודה לחברים, אני רק רוצה להזכיר לאלה שעוקבים אחרי הכל אפשרי, שבשבוע הבא הפינה תשודר ביום שלישי, בשבע וחצי, יום שלישי.
יום שלישי, תודה רבה.
תודה רבה לחברים, מיכאל דרוקר וארז לוגשי, תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם, גם מיכאל דרוקר וגם ארז לוגשי, וגם כמובן כוכב הרדיו של קם בהרצה, אריה גולדנברג, זה היה
מנשק,
תודה רבה. ממש כרגע מעדכנים אותי שכתב הבידור של קאן, תאגיד השידור הישראלי בהרצה, יונתן גטלי שעבר, ג'טלי שעבר, ג'ה. כבר נכנס לאולפן, לאחר שהמטוס שלו מסוק, נחת מהוליווד. בפיו של יונתן תשובה לשאלה מדוע הורים רבים בארצות הברית מחרימים את הסרט פיטר הארנב, והאם היו עוד סרטים שהוחרמו על ידי גורמים אי אלו אחרים. שלום לך יונתן גטלי שעבר ג'ט.
בוקר טוב דודו, המסוק נחת ואני ירדתי על כבש המטוס.
יונתן עזב את הבניין. אוקיי.
כן, תשמע, אתה יודע, דיברנו על זה שקולנוע זה מדיום שיש לו השפעות הרבה ומעל ומעבר לסתם בידור, והנה אנחנו נתקלים בעוד מקרה מוזר בעולם הקולנוע, ולא היחיד, של חרם, חרמות שקהל עושה על סרטים, בגלל שהוא עדיין נתפס, למרות שאנחנו מדברים על סדרות היום, וסטרימינג וכל הדברים, שאנשים עדיין קולנוע נחשב אולי המדיום המשפיע, כן, על, על מסות של קהל.
נכון.
ולכן עושים חרם על סרט, שמה שקורה בו, יש פה התנהגות תוקפנית כלפי ילד שסובל מאלרגיה.
עכשיו, הסרט עצמו הוא סרט אנימציה?
תשמע, אני לא ראיתי את הסרט מעולה, זאת אומרת, לא ראיתי אותו. זה שילוב, כן. לא ראיתי אותו, אני לא יודע לספר כל כך את העלילה, אני רק קראתי.
אוקיי.
כן? תשלים אותי אולי?
זה מסכן, מה קורה שם באמת? מה הניע את ההורים ל...
אז מה שקורה זה שילד שסובל מאלרגיה חווה בריונות מצד בריונים שמנסים לקחת אותו עד הקצה עם האלרגיות שלו. זאת אומרת, מתחילים להטריד אותו עם האלרגיות שלו.
זה באמת נשמע בעייתי, לא?
בהחלט. עכשיו, פה צריך להבין משהו. הקולנוע מראה דברים יותר קשים. זאת אומרת, הקולנוע מראה גם מקרים של התעללות מינית ותוקפנות ואלימות והרג ועוד ועוד ועוד.
תמיד עולה השאלה האם זה מפחית דווקא וחושף אותנו לדברים האלה, או שההפך, זה מעודד אנשים. זו שאלה פתוחה.
בדיוק, בדיוק. תמיד נשאלת שאלה, האם כשאתה מראה משהו שהוא מסית נגד מישהו, האם אתה רק מעורר את ההסתה, או אם אתה מראה סטריאוטיפ, ואם אתה קורא למישהו בשם גנאי על פי הצבע אור שלו, מוצא שלו וכו', האם זה מציף את הבעיה? או האם זה מעורר אותה.
מנציח, נכון.
מנציח כן, אותה, כן. אנחנו יודעים על מחקרים רבים, גם עשו על זה הסתרות טלוויזיה, הכל נשאר במשפחה, כמובן, כן, האם זה מעודד את השוביניזם ואת האנטישמיות, או שזה מפחית אותה. אז במקרה הזה, בגלל שזה דבר יחסית חדש בעולם הקולנוע, אנחנו לא ראינו בריונות על רקע אלרגני, אם
כן,
אני טוען,
אלרגיות.
משהו חדש. לכן הורים ממש דורשים, גם בישראל, הבנתי, מנסים לבקש להוריד את הקטע הזה מהסרט. זה דבר דרך אגב בעיניי פסול, להוריד קטע מסרט. סרט הוא as is, על פי הדירקטורס קאט, אבל זה בגלל שאני נורא נורא אוהב קולנוע, ואני חושב שאת...
כן,
זאת יחידה שלמה.
גם שאלה, האם נכון לערוך סרט או לפגוע במרכאות או לא במרכאות, ביצירת אומנות.
בדיוק. וגם סרט, הוא לא חייב להיות סרט חינוכי, כלומר... זה לא על פי וישק דבר, הוא לא בדיוק זה לא בדיוק איזשהו מצע חינוכי, זה לא חלק ממערכת החינוך.
נכון, כמובן שהוא מעביר ערכים וכולי,
ואילו
ערכים עוברים.
אז צריך להסתכל לפעמים גם על הסרט, גם על סרט ככזה, גם כיצירה, גם אם היא בעייתית. אתה יודע שהיום אנחנו מסתכלים על סרטים של לני ריפנשטל, God forbid, אנחנו מסתכלים על זה כיצירת קולנוע, למרות שהיא הייתה ששייכת למשטר הנאצי, כן. אבל אנחנו מסתכלים על זה, ויודעים שהיא נאצית, ויודעים שזה סרט תעמולה, ויודעים שזה...
הצלחת לחלץ שמץ של אומנותיות שם, ערך אומנותי,
כן, כן, כי
למרות הנאציזם.
כי היא עשתה דברים פורצי דרך, והיום כולם יודעים את זה, ואף אחד לא מעריך אותה על זה שהיא הייתה פה נאצית, אבל אנחנו, טוב, הלכנו מאוד רחוק, אבל תדע לך שיש הרבה מאוד סרטים אחרים שהוחרמו מכל מיני סיבות. הרשימה היא בלתי נגמרת, אני בדקתי ככה, עשיתי קצת ריסרצ', ראיתי שאלפי סרטים הוחרמו מכל מיני סיבות. למשל, הסרטים של מונטי פייתון, זה דבר ידוע, בריין כוכב עליון, The Meaning of Life.
העיסוק הדתי, כאילו, בוודאי. הלאג, כן, בוודאי.
זה הסרט היחיד בעולם ששלוש הדתות החרימו אותו.
ומונטי פייתון... זה סרט מדהים.
כן, סרט מדהים.
הנה, את גם מוחרמת.
מונטי פייתון אמרו שהם מאוד גאים בזה, שהם הצליחו לאחד בפעם הראשונה את שלוש הדתות. להסכמה על הדבר אחד. וכך גם לגבי הסרט The Meaning of Life. אבל תשמע, לפני כמה שנים ראינו את הסרט הזאב מוול סטריט.
כן.
עם ליאונרדו דיקפריו, הסרט של סקורסזה, המאוד מפורסם. ושם יש, לפני שהסרט יצא, אני הייתי עורך בוואלה תרבות, הייתי העורך המדור, והגיעה ידיעה על זה ש...
נשמע תגובה על הפרשות.
והגיעה תגובה ענקית, מבז עולמי, שארגוני צער בעלי חיים מבקשות להחרים את הסרט, בגלל שיש שם התעללות בקוף,
כן.
והסרט כבר יצא. ראיתי את הסרט, יש שם שתי שניות שרואים קוף על סקטים, ממש לשנייה אחת. האם התעללו בו כדי להושיב אותו על סקטים? האם זה קוף מעולה? האם אנחנו לא יכולים לדעת?
האם התעללות בשחקנים גם של האחרונה גם שמענו?
לא, זה חבל הזמן. ברור, ברור.
אבל מעניין.
אבל הנה, אתה צודק. למשל, The Last Tango in Paris.
כן.
סרט שעליו דובר רבות על הדברים המכוערים שנעשו בו מאחורי הקלעים. דובר על כך שהסרט הזה הוחרם בארגנטינה בכלל, בגלל המתירנות שיש בו, כן? המתירנות המינית שהייתה בו.
מעניין.
ולא בגלל דברים אחרים. יש הרבה מאוד סרטים שגם מתבדחים, אפילו רק משפטים פשוטים קטנים, על חס וחלילה על ישו, חס וחלילה על אלוהות אחרת, על דתות אחרות, סרטים של אודי אלן, בחנה ואחיותיה.
ומוחרמים.
הוא מדבר על איך הוא מחליף דתות תוך כמה ימים, שלוש דתות הוא מחליף. והסרט הזה מוחרם, והאפיפיור יוצא נגד, והכנסייה יוצאת נגד. ואגב, לפעמים, רק עוד משפט אחד, לפעמים החרמות האלה עושות פצצה על הסרט.
די, ברור, יחסי הציבור הכי טובים.
יחסי ציבור הכי טובים.
לגמרי.
כולם רצים לראות על מה הרעש.
לגמרי, תודה מעומק הלב ליונתן גדלי שעבר, ג'וטלי שעבר, ג'ו כתב הבידור של כאן, תאגיד השידור הישראלי בהרצה. אנחנו חוזרים למצב האלמוגים. בואו נבין, נגלגל את הסליל לאחור, נבין מהו אלמוג ומהי רבייה מינית ואמינית. איך הם מתרבים היצורים היחסית סטטיים האלה? רגע, הנה, עכשיו שומעים אותך.
זהו, אני נמצאת?
כן.
לפני שנגיע לטכניקה, באמת מי אלה האלמוגים, אנחנו מדברים, לפני כן דיברנו קצת על אבולוציה ומתי התפתחה הליכה לעומת ה... לעומת השחייה של הדגים.
נכון.
אז כשאנחנו מדברים על אלמוגים, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד קדום באבולוציה. אנחנו מדברים על משהו שהוא חסרי חוליות, בשלב שאין לנו, אין חוליות בתוך, או עצמות כלשהם, על חלל.
זו התפתחות מאוחרת, כל נושא החוליות.
נכון, נכון. אנחנו ממש מדברים על בעל חיים שיש לו שתי שכבות של תאים, ביניהם שכבה לא תאית, וזה זה כל הטריק. עכשיו, הטבע יודע לעשות הרבה מאוד וריאציות, מדובר על קנידריה, אוקיי? כשאנחנו מדברים בתוך החסרי חוליות, אנחנו מדברים על מערכה של קנידריה, והקנידריות האלה, כשאנחנו חושבים על דוגמאות, יש לנו את האלמוגים, יחד עם האלמוגים, בדודה אחת היא שושנת הים, בדודה שנייה מוכרת, אהובה פחות היא המדוזה, ואם אנחנו ננסה לחשוב על האלמוגים, תמיד אנחנו רואים אותם באבן, או אנחנו רואים את האלמוגים שנפלטים לחוף, אז קצת קשה לנו להבין מה, איך זה נראה באמת. אז אם אנחנו צוללים ומסתכלים קרוב-קרוב, אנחנו נראה שעל האבן, ובתוך החורים הקטנים של האבן,
כן.
יש לנו בעצם מדוזות קטנות, מדוזות קטנות הפוכות, לוקחים את הכובע של המדוזה, מכניסים אותו לתוך החור באבן, אני רק כמובן זה מטאפורי.
זאת אומרת שאלמוג הוא בעצם מדוזה שנשתלה על הראש, זו שתילת מדוזות.
אנחנו עוד מעט נדבר על כל מיני שתילות, וזה יכול לבלבל, אבל זאת היא וריאציה של הטבע, כשאחרי זה המדוזה בעצם לקחה את הפוליפ הזה, שהאלמוג הוא מושבה של פוליפים, המון 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 פוליפים שיוצרים אלמוג אחד, והמדוזה היא בעצם פוליפ אחד, היא התהפכה, היא הפכה להיות סוליטרית, הפכה להיות משהו עצמאי, שזז לו בים, או חצי זז בים, וטורף. גם האלמוגים הם טורפים, אותם זרועות צייד, מהממות שיש למדוזות, יש לנו גם אצל האלמוגים, ואלה האלמוגים. עכשיו, רביעה, יש פה בעיה. הם לא יכולים לזוז. הם לא יכולים לזוז.
וואו.
עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, אולי חלק מהפוליפים זכרים, חלק נקבות. לא, כשאנחנו מדברים על אלמוגים, אנחנו מדברים על זה שכל האלמוגים, יכול להיות שיש פה יוצא מן הכלל שאני פוסחת עליהם חס וחלילה, אבל אלמוגים הם, יש להם גם תאי מין זכרים וגם תאי מין נקביים.
לכל אחד? לכל אחד?
לכל פוליפ.
וואו.
ואנחנו יודעים שבטבע, גם אצל צמחים וגם אצל בעלי חיים, גם כאשר יש את שני, אנחנו מכירים את המושג אנדרוגנוס. אנדרוגנוס הוא גם זכר וגם נקבה. אתה לא מפרים את עצמם, אוקיי? אנדרוגנוס לא ייקח שום חיה שאנדרוגנוס, אנחנו מכירים את זה מחלזונות, אנחנו מכירים את זה אצל צמחים, מה שנקרא דו-ביתיים.
זאת אומרת, הם לא מפרים את עצמם, זה לא הפריה חד-מינית, אלא הם כל פעם משתנים לפי מה שהם...
הם צריכים איכשהו להגיע לאלמוג אחר, מאותו מין. הייתה לכם שיחה מרתקת השבוע.
מאותו מין?
מאותו מין, שמינים שונים לא יכולים ליצור צאצא או צאצא פורה, ולכן הם צריכים להגיע לאלמוג השכן. עכשיו, הם לא זזים, הם לא יכולים לזוז.
איך הם עושים את זה?
איך הם עושים את זה? דרך אחת, הרביעייה המינית, אומרת על זה, יש קודם כל וריאציות בסיפור הזה, אבל באופן כללי, הם שולחים למים, לאוקיינוס הגדול, הם שולחים את האזרה, הם שולחים ביציות, ונותנים ליד המקרה להפגיש את תאי הזרע ואת הביציות, הן מתלכדות במים, מתחיל להיות שם עובר קטנטן בתוך המים אחרי ההתלכדות הזאת, הוא נקרא פגית בעברית.
אבל ממש במקרה הם נתקלים בביצית ובזרע אחרים?
האמת היא, כן, במקרה, וואו. אבל יש את חוק המספרים הגדולים, כדי שהמקרה הזה יהיה פחות מקרה, אז קודם כל יש עונות רביעה. הרבה אלמוגים ברחבי העולם, יש עונה כמו לצמחים, מגיעות עכשיו כל הקלניות, תודה רבה, רקפות, עוד מעט פרגים, ואז הסיכוי לפגוש את המין הנכון עולה. אז גם אצל האלמוגים אנחנו יודעים שיש עונות רביעה ויש תקופות מסוימות שבהם אנחנו נוכל לראות שחרור של תאי זרע ותאי ביצה למים. אבל, וזה מיוחד לדעתי רק לאלמוגים.
כן.
אנחנו מכירים בשוניות גדולות, בעיקר בימים טרופיים, תזמון של אלפי מינים. בחודש נובמבר, בשונית המחסום הגדולה, לילה אחד, 140 מינים, אני חושבת, משחררים. עכשיו, תמיד הפנטזיה המטורפת הזאת של לילה אחד, אנחנו מדברים על C של לילה אחד, יש לו גם ימינה ושמאלה, אבל... כל המים מתמלאים בתאי זרע ובתאי ביצה שנפגשים שם בתוך המים.
זה משהו שאפשר לחוש או זה קטן? זאת אומרת, זה משהו קטנטן? אנחנו יכולים להחזיק דבר כזה?
דיברנו על חלומות. אז זה עדיין חלום גדול שלי, להיות שם במים כשזה קורה, אבל כן, אפשר לראות את זה. זה דברים שהם בגודל של מילימטרים, אבל אפשר לראות את זה. עכשיו, כשכל האלמוגים ממין מסוים, פולטים את תאי הזרע והביצה, אז אתה אומר, אוקיי, זה כדי שהם ייפגשו. אבל ש-140 מינים עושים את זה בבת אחת, אתה אומר, למה? מה הקשר בין מין אחד למין שני? וכאן נכנסים לסיפור הזה, הטורפים. הביציות האלה הם מעדן. חלבון נקי, כמו שאנחנו לוקחים ומתגנים חביתה, זאת החביתת בוקר של הדגים, או של הרבה מאוד בעלי חיים שם.
כן? וואו.
וכשבבת אחת עושים את זה, זה גדול עליהם. אפשר, הם יכולים לאכול פה ושם, אבל השרידות היא הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר גבוהה. וככה...
וכן, הנה, המערכת עובדת.
קוראים לזה mass spawning, כלומר, רביעה המונית.
וואו.
והרביעה יש לזה כל מיני מילים אחרות עוד יותר מעניינות ומאתגרות, אבל בעצם הרביעה הזאת גורמת לסיפור הזה להצליח יותר. עכשיו, זאת היא אופציה אחת. אופציה אחת של רביעה. יש אפשרות גם שתאי הזרע יגיעו לתאי ביצה שנמצאים בתוך האלמוגו, על גבי האלמוג, ממש רואים ביציות שמצפות את האלמוג ותאי הזרע מגיעים אליהם, העוברים מתפתחים על האלמוג או בתוך האלמוג, ואז הפלנולה הקטנה, הפגית הקטנה הזאת, הזחל הקטן, העוברון שיוצא, יוצא ממש כמו תולעת ששוחה, שוחה, 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 יכולה אגב לשחות בעיקרון חודש, בדרך כלל תוך כמה ימים היא צריכה את המזל הנכון, מצא נכון, סביבה נכונה, לא ללכת לאיבוד, לנווט נכון, לא להגיע לחול, לא להגיע למעלה, לא להתערף. אם היא מצליחה להגיע, היא מתיישבת ועוברת מטמורפוזה. זאת אומרת, מתולעת קטנה ששוחה בים, פלנקטון, היא הופכת להיות פוליפ, אותו מדוזון קטן, הראשון בתוך המושבה, כן. היא עושה מטמורפוזה, הופכת למדוזון קטן, ומתחילה מושבה חדשה בעולם.
וואו, זה מרתק.
מרתק.
ממש.
אמרתי, מההתחלה מרתק.
כן, טוב, אני סתם אומר, כי בדרך כלל אני אומר מרתק, אבל הפעם זה מרתק. לא, סתם, אני צוחק. אנחנו מיד נמשיך לדבר על אלמוגים, אבל כרגע אנחנו רוצים לדבר על ציפורים ברשותך. יאללה. אז שימו לב, 11 מינים של ציפורים שהן נדירות, מינים שמוגדרים ברמות שונות של סכנת החדה. נצפו במסגרת סקר ציפורים חסר תקדים בהיקפו בשיתוף רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, מרכז הצפרות אילת והיחידה הסביבתית אילת, שנערך לאחרונה באזור הנגב הדרומי. אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של הממצאים האלה באמצעות עודד סהר, שהוא פקח רשות הטבע והגנים בערבה. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
אז בואו אולי תוכל להסביר לנו, האם הכותרת היא שאם ראינו, מצאנו ציפורים שהיינו בטוחים שהן בסכנת החדה, זה אומר שהמצב לא כל כך גרוע?
זה שופך לנו אור על האוכלוסייה הקיימת. אנחנו לא ידענו, בגלל שהסקר היה נרחב ונרחב בעצם במקומות שלא היינו מגיעים אליו, לעתים קרובות, הוא שופך לנו אור בעצם על מצב האוכלוסייה. אני לא אגיד שזה מוציא אותם מכלל של סכנת החדה, אבל בהחלט טוב לדעת שהמספרים האלה קיימים במקומות האלה שאנחנו בעצם לא מגיעים אליהם על בסיס קבוע, ורק בעזרת הסקר הנרחב הזה.
אז בוא ספר לנו באמת מה מצאתם בסקר. אני משער שיש עוד משדרים הבוקר שמדברים על סקרים, אבל אנחנו עם הסקר המעניין ביותר.
אז בסקר עצמו נאספו למעלה מ-1,000 תצפיות ו-75 מינים, וכמו שאמרת, היו שם גם מינים באמת ברמות שונות של סכנת הכחדה, כ-11 מינים כאלה. ביניהם מצאנו אלמון, חוברה, קטה סנגלית, צחיחנית מדבר ופורני יב מקור. ובאמת אלה תצפיות די נדירות. זאת אומרת, אני בעצמי בסקר יצא לי לפגוש את האלמון, וזה בהחלט מעודד לראות את הבעלי חיים האלה בשטח.
וואו, ספר לנו מעט איך עורכים סקר כזה פיזית. זאת אומרת, אתם פשוט מסתובבים עם משקפות ומדווחים ומתעדים? או מצלמות? Okay,
בהחלט. אז הסקר עצמו נעשה בעצם ב-50 נקודות, בבוקר של שישי בשבת, בעצם שלושה ימים המתנדבים הגיעו, ובאזורים של 50 נקודות, בכל נקודה מגיעים צוותים עם טלסקופים, עם מצלמות, ומתחילים לספור את הציפורים שהם רואים. וככה מתעדים בעצם את המצב של האוכלוסייה.
אוקיי, איפה אפשר לקרוא את הסקר המלא? אני משער שיש הרבה מאוד מידע שהצטבר שם.
יש הרבה מאוד מידע, כמובן שצריך לאבד את המידע, והוא כמובן יתפרסם בשיתוף, עוד הפעם רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, יוציאו כמובן את הממצאים אל הציבור, כאשר הם יהיו מעובדים, כמובן.
אוקיי, טוב, זה מסקרן מאוד. אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזו, עודד סהר, פקח רשות הטבע והגנים בערבה. תודה רבה.
תודה רבה לך, יום טוב.
דיברנו על רבייה מינית של אלמוגים, אבל מסתבר שיש להם את הטריק הזה של רבייה לא מינית.
אוקיי, אנחנו עצרנו Last Time on Dynasty. אנחנו עשינו פלנולה קטנה, פגית קטנה ששחתה בים, והפכה להיות אלמוג חדש, פוליפ חדש של אלמוג. עכשיו, מכאן הדרך ארוכה עד שאנחנו יוצרים מושבה של אלמוגים. מושבה של אלמוגים היא בעצם שכפול גנטי של אותו פוליפ. עכשיו, איך הוא משתכפל גנטית?
כן? זאת אומרת ש... מעניין.
אם אני אקח כל חלק במושבה, אני אקח אלמוג ענק, או אלמוג, ואני אקח את הפוליפים שלו, הם זהים גנטית, הם תאומים זהים אחד של השני. עכשיו, איך זה קורה? זה כבר קורה ברבייה אלמינית. רבייה אלמינית, כלומר, אותו פוליפ קטן, גדל עד לגודל מסוים, והופך להיות שני פוליפים. ואחרי זה, בין שני הפוליפ האלה מופיע עוד פוליפ ועוד פוליפ ועוד פוליפ, בהכפלה, ברביעה אלמינית. עכשיו, אנחנו מכירים אלמוגים שככה בונים את המושבה שלהם. יש כאלה שאחרי זה מנצים, כמו ניצן, חלק מהמושבה מתנתק לאט לאט, והופך להיות אלמוג חדש, פשוט נופל לו הרחק או בקרבת אלמוג, הוא מוציא כל מיני ניצנים כאלה החוצה. ואנחנו גם מכירים את המצב שבו אלמוגים נשברים, סך הכל הם מעונפים או הם מסיבים, יש כל מיני מינים, בעיקר המעונפים, הם מאוד מאוד רגישים, והרגישות הזאת היא גורמת להם לשבירה, והשברים האלה יכולים ליפול על הקרקע, הרבה פעמים הם נקברים בחול ואנחנו נפרדים מהם, אבל הרבה פעמים השברים האלה יכולים גם להמשיך ולהתקיים ולהפוך גם למושבה חדשה.
וואו. אז כן, אז זאת אומרת, יש להם שני סוגים, או סוגים שונים של רבייה לאלמוגים, מעניין.
נכון, נכון. אגב, הרבה...
הם כאילו נהנים מכל העולמות, מבחינה גנטית.
יש הרבה בעלי חיים שנהנים משני העולמות. צריך להבין, כשאנחנו מדברים על רבייה מינית, אנחנו מקבלים שונות גנטית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים שני פרטים בעלי גנום שונה, מערבבים את הגנום שלהם.
כמו בני אדם, בין היתר,
כן. נכון, עכשיו, אנחנו... האבולוציה נמצאת לנו ככה למעלה, למעלה מעל הראש, וכשיש לנו שונות גנטית, כשיש לנו כל מיני קטסטרופות, שינויים, הסתגלות, התאמה, השונות הגנטית הזאת היא טובה לאוכלוסייה. אנחנו יכולים למצוא כל מיני פרטים שיצליחו לשרוד. למשל, דיברנו על ההלבנה,
כן.
אנחנו רואים אלמוגים אחד ליד השני, אחד מולבן אותו מין, אותם תנאים, אחד מולבן, אחד נשאר בחיים.
וואו.
אנחנו רואים, הווריאביליות הזאת, השונות הזאת היא מאוד מאוד טובה. עכשיו, זה לוקח הרבה אנרגיה, תאי זרע, תאי ביצה, סוחים, פלנולות, שורדים, לא שורדים. הרבה יותר פשוט זה פשוט לקחת חלק ממך, להוציא אותו קומפלט ולהגיד, הצלחנו, בוא נמשיך עם ההצלחה.
זאת אומרת, יש יתרון גם לרבייה שהיא לא מינית, כמובן. היא פשוטה יותר, היא קלה יותר.
היא פשוטה יותר, קלה יותר, בלי השונות הגנטית.
נכון, וזה מה שאנחנו מפסידים, באמת. אוקיי, אנחנו נעצור ברשותך כאן, כי אנחנו עוברים לפינת פרשת השבוע שלנו. בסוף השבוע הקרוב יהודים רבים ברחבי העולם יקראו בבתי הכנסת את פרשת תצווה. שלום למי שתרחיב לנו על הנושא הזה, על הפרשה, דוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וגם כותבת ומפרסמת את הבלוג רגע לפני שבת כבר 17 שנה. שלום לך.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב ליאת.
אוקיי, אנחנו עומדים בפני עוד פרשה שהיא עוד תכתיבים של משה לבני ישראל, עוד ועוד כללים, לא?
דודו, לפני שנתחיל אני רוצה לשאול אותך, מה לבשת הבוקר לעבודה?
מה השאלה?
מה לבשת הבוקר לעבודה? קמת בבוקר, באת לתוכנית שלך היומית, לבשת תלבושת מיוחדת?
לא.
שמת עליך משהו חגיגי?
ממש לא, אפילו שכחתי את חולצת הכפתורים שלי.
שחור, שחור ועוד שחור.
אנחנו, כן, הגברים בשחור. אז זהו, שהשבוע אנחנו נדבר בעצם על התלבושת של הכהן הגדול.
למה זה כל כך חשוב באמת?
בוא נחשוב על זה, למה זה כל כך חשוב, ולא סתם זה חשוב, אלא שאומרת לנו התורה שהוא הולך, הוא צריך ללבוש את התלבושת הזאת כדי לשרת בקודש בכבוד ובתפארת. כלומר, החשיבות של התלבושת, והיא מפרטת בדיוק ממה צריך להכין את הבגדים האלה, וזה צריך להקרין פאר ולהיות עשוי מהחומרים הכי טובים, והכהן הגדול ככה לובש את זה, והוא בעצם יוצר זהות. אף אחד לא יכול להתבלבל מי עומד לפניו. תחשוב רגע על תלבושת אחידה או על מדים, אם תרצה, של, נגיד של הצופים.
כן.
או של, שאפילו, אתה יודע, אנחנו יכולים להבחין בין קבוצות צופים שונות לפי העניבה, לפי הסרט שיש להם. או מדים של תלבושת של בית ספר. או כל תלבושת אחרת שבעצם יוצרת קבוצת שייכות. היא אומרת מי אתה ולאיזה קבוצה אתה שייך, לאיזה, אם תרצה, לאיזה מדורת שבט אתה צריך להתקרב. עכשיו, לכהן הגדול זה לא רק במראה, זה גם בצליל, כלומר, לאפוד שלו מחוברים פעמונים.
די, וואו.
כל אחד, כן, הוא מתקרב למשכן, וזה מצלצל, שכל אחד ידע שהוא מתקרב.
אבל כן עולה פה שאלה, אני מבין שצריך להפיין אותו כמובן בבגדים מסוימים, אבל כאן הבגדים הם בגדים מאוד יקרים וכולי. זאת אומרת, יש איזה, דיברנו על עגל הזהב לפני כמה שבועות, לא מדובר בשוב סגידה לאופנה עילית וכולי? למה מערבבים רוח בחומר או חומר ברוח?
יפה. אז בואו נערבב את החומר ברוח בעוד כמה צעדים. קודם כל, אנחנו לא מסתפקים בתלבושת של המראה והצליל, שנדע שהוא בא ומה כוונתו, ושכולנו נוכל להתכונן לקראתו. אלא אנחנו גם מכניסים לפה טקס. יש, הפרשה נותנת לנו המון פרטים על הטקס של הכניסה למשכן, ומה צריך לעשות, ואיזה קורבנות צריך להביא. והקורבן המילואים והסיפור הזה על החשיבות של הטקסיות הזאת וכל מה שמלווה אותה, אתה יודע, השואל אצל הנסיך הקטן אומר, טקסים זה משהו שבני אדם יזניחו יתר על המידה. והוא מדבר איתו על החשיבות של טקס כמשהו שמייצר קשר, שמייצר משמעות.
מעניין.
השואל והנסיך עושים טקס שלם שבעצם השואל אומר לו, זה סוג של אילוף. אתה יודע, אני יודע לצפות לך ביום מסוים, אני אראה את הטלטלים שלך, אז אני יודע שזה אתה זה שמתקרב. כשאתה תלך, אני אסתכל על השיבולים של החיטה ואראה את שערותיך בהם, בצבע שלהם, ואני אזכר בך. כלומר, המשמעות הזאת של זיכרון, של רוח, של לאן זה לוקח אותנו. והאילוף הזה, כמו שאומר לנו השואל, יגרום לי לבכות כי אני אתגעגע, והגעגוע הזה הוא חלק מהמשמעות שאנחנו נותנים העמוקה לכל הטקס.
מעניין,
לכל הטקסים שאנחנו עושים.
זה גם מעורר מחשבות, לפחות בכל מה שקשור לריטואלים, למשל בחגים וכו'. אני יודע מחבריי חילוניים רבים שמתלוננים על זה שבאמת בעבר, כשהם חגגו את החגים בצורה יותר טקסית, by the book, אז היה טעם אחר לחגים ומאבדים את זה. זאת אומרת, יש משמעות באמת כנראה לטקסים האלה.
המשמעות הזאת, קודם כל, בוא נזכור שהפרשה מתחילה בעצם מהמשמעות הרוחנית, כי הפסוק הראשון אומר, קח שמן זית זך ותעלה איתו נר תמיד. המטרה של הנר היא להאיר, היא לתת לנו את האור לדרך, להגיד לנו בעצם לאן מכוונות פנינו, לא רק בהיבט הפיזי, שאליו אנחנו נכנסים אחר כך בהיבט של התלבושת והטקס, אלא שנזכור כל הזמן מה החזון שלנו, מה המשמעות שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג. זה נכון אגב בכל תחום חיים. אז החיבור הזה בין רוח ועשייה, הנוסטלגיה הרומנטית שאנחנו נוהגים לעשות לכל מיני דברים שעשינו פעם בעבר והיום אנחנו עושים אחרת, הם, אתה יודע, הם יוצרים את הקשר בין התשתית של מי אנחנו ומניין באנו, אבל גם נותנים לנו את הפתח של לזכור שאנחנו תמיד מתפתחים והולכים למקום נוסף חדש, כמו שאמר לנו ניוטון על קצה ענקים.
מעניין.
אז שיהיה לכולנו נר תמיד תמיד לשאוף אליו, וטקסים לבצע ולהתגעגע ולבצע שוב.
זה משהו שבאמת
בעיקר שבת שלום.
שבת שלום, ואנחנו באמת נוהגים באיזשהו שלב בהתבגרות שלנו, אולי כולנו לזלזל בריטואלים, אבל אז אנחנו מבינים שזה סתם. זה סתם וזה לא נכון. הם כן נוסחים בנו משמעות, וזה משהו שהוא כן...
ואף אחד לא ייקח לי את טקס יום ההולדת שלי.
נכון, את צודק לגמרי. תודה רבה למנכ"לית מכון דוידסון, דוקטור ליאת בן דוד.
הצלילים האלה שמלווים אותנו, תקשיב, אני לוקחת את זה איתי הביתה.
תשמעי, אני חושב שזה נכון להכניס לאווירה. מדברת איתי כרגע מיכל רזבט, שהיא ביולוגית ימית, גם מהמכון לחקר ימים ואגמים בחיפה, במעבדה של דוקטור בוקי רינקביץ' וגם ממכון דוידסון. רציתי אולי להספיק לדבר איתך גם על משתלות של אלמוגים, מושג חדש יחסית. אוקיי, הבנו שיש הלבנה, אבל אולי משתלות זה הפתרון?
אוקיי, אני ראיתי שהיום אתה נורא רוצה חדשות טובות. שלא, מצב הציפורים גרוע, ובעצם בים אנחנו, יש לנו עוד סיכוי.
תשמעי, כי אני מילדות מדענים מזהירים מפני.
אוי ואבוי, שואה גדולה.
השמדת כדור הארץ, והאסון, והתחממות. אוקיי, יש התחממות ויש נזק, והמצב יידרדר, אבל לא עד כדי כך. לא, זאת אומרת, היינו בטוחים שבשנות ה-80 זהו, כולנו נמות עם חולצות וואם, אבל לא.
קודם כל, המצב לא טוב.
הוא לא טוב.
נעשה את זה ככה, אבל חוץ מלהטריע, המדענים שוקדים וחושבים באמת על פתרונות, ואיך אפשר לגייס את ההבנה שלנו על הטבע ועל המדע. שאלת בשביל מה זה טוב, בשביל מה זה טוב. איך אפשר להבין באמת בשביל מה זה טוב? מה שאמרתי קודם על רבייה לא מינית, אותם שברים של אלמוגים שיכולים להפוך להיות מושבה שלמה, זה היה איזשהו פתח בשביל המעבדה של בוקי רינקביץ' לנסות משהו, לנסות משהו חדש. לקחו אלמוגים, פרקו אותם למאות פרגמנטים קטנים בני כמה סנטימטרים, ושמו אותם על פלטות כאלה מפלסטיק, ברשת באמצע הים. דוקטור שי שפיר הוביל אז את המחקר, ובדקו לראות מה קורה להם כשמנתקים אותם מהשונית, מהסביבה הזאת, עם האקוסיסטמה, ושמים אותם צפים באמצע הים.
אוקיי.
וזה נתן להם תנאים מצוינים. היה להם שם את הזרמים שלהם, את האוכל שלהם. התנאים האלה היו כל כך טובים, שזה גרם להם להתפתח פי שלוש וחצי וארבע יותר מהר מאשר בשונית. ואז נשאלה השאלה, אוקיי, יופי, נגמרה חגיגה. אנחנו אבל לא הולכים לעשות שוניות צפות באמצע האוקיינוס, אנחנו רוצים להציל את שונית האלמוגים. ואז לקחנו ושתלנו בחזרה. יעל אורשובסקי שתלה בחזרה את הפרגמנטים האלה שהפכו למושבות, וראינו שזה מצליח. בגלל כל מיני סיבות שונות ובגלל דעות שונות לגבי איך משקמים ולא משקמים ומה הפגיעה באילת, לא יכולנו להמשיך את זה באילת, אבל המשכנו הלאה בעולם. למשל, בזנזיבר, היה לנו סטודנט אמבז'ה מזנזיבר שהגיע ואמר, עשה את עבודת הדוקטורט שלו, ושם היה גם אלבנה, מסיב בליצ'ינג גדול מאוד.
כן.
וגם שם בזנזיבר, חוץ מהתיירות המצוינת וחוץ מזה שהם חיים על הדגים שבשונית, הם גם עושים דייג בעזרה דינמית. הם מפרקים וואו. את השונית. הם
מפוצצים אותה.
אמבז'ה בעצם בא ורצה איזושהי שיטה שתאפשר לריף להשתקם בצורה מהירה. ומה שמדהים שבעזרת האוכלוסייה המקומית, הם ממש נרתמו לעניין הזה, ועם חומרים מקומיים, הרשתות שהיו שם בסביבה, הם הלכו והם לקחו את אותם שברים שנוצרים מהפיצוצים האלה. שתלו אותם על הרשת, ששמו אותה ליד השונית, לא בתוך השונית. נתנו להם לגדול, להתאושש, להפוך להיות ממש אלמוגים קטנים, והחזירו אותם לריף. והם נקלטו שם בריף, והמשיכו לסגסג, ומשהו שהיה לוקח עשרות שנים להתאושש, לקח מהר.
וואו.
יחסית מהר.
אז הנה מצאנו את הפתרון.
עכשיו, במקרים אחרים, היו שם, למשל, הצונמי הגדול שהיה בתאילנד. חוץ מזה שהוא לקח הרבה מאוד חיים, הוא גם לקח את כל השונית. גילי לוי ולי שייש הגיעו לאזור, גם לאזור תאילנד והפיליפינים, והתחילו לראות מה אפשר לעשות עם אותם שברים, אלפי שברים שהיו שם, ויצרו, בהתחלה הגיעו מהארץ כל הרשתות וכל הדברים, ולאט לאט לא הייתה הספקה, ומה שהיה שם זה היה הרבה מאוד חבלים, המון 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 חבלים של דייגים. ואחרי שהם לא היה להם את החומרים הרגילים שלהם לעשות את המשלות, הם לקחו פשוט את החבלים, חצי סיבוב, פותחים את הקשר בחבל, הם הכניסו את המקטעים האלה של האלמוגים פנימה לתוך החבל,
וואו.
נסגר, ואז היו חבלים ארוכים ארוכים שהשתלשלו מתוך מצופים, ועליהם גדלו האלמוגים. ואז הם גדלו והפכו להיות איזשהו גודל יפה, והם רצו להוציא אותם, והיה מאוד קשה להוציא אותם לחבלים, הם לקחו את החבלים הענקים האלה כמו שהם, ופשוט הניחו אותם על השונית, ככה גינון מהיר, כמו אמר בדשא, כמו שאתה מסתכל על הגינה שלך, ואתה אומר, מחר אני רוצה דשא, גן פורח, ומביאים לך דשא מוכן, ומגננים לך את השונית. לקחו את החבלים האלה, הניחו אותם על השונית, ובאמת השיקום מואץ מאוד. אנחנו מדברים על, מבחינה גנטית, זה אותם אלמוגים שהיו לפני כן בשונית, מגוון המינים נשאר או לא נשאר, מאוד מאוד קשה לדעת, כי אתה פשוט אוסף שברים, אבל אתה בהחלט מאיץ את השיקום של השונית.
טוב, נשמע מדהים. זאת אומרת, שכן יש תקווה לשקם גם בצורה מלאכותית כזו את השוניות האלה.
אני שמחה שנתתי לך תקווה
לבוקר. קשה היה להימנע מלהתייחס לידיעה שיש תרופה, מסתבר, לאלרגיה לבוטנים. אמנם בישראל רבים מדברים על זה שיש פחות אלרגים לבוטנים, השמועה אומרת שזה בגלל אכילת חטיף בוטנים, ידוע לא חשוב שמות כבר בגיל צעיר, אבל עדיין רבים סובלים מאלרגיה לבוטנים. חוקרים אמריקאים מדווחים על הצלחה משמעותית של תרופה חדשה שבדיוק מטפלת בבעיה הזו. האם יש אמת בפרסום או ששוב מדובר בפייק ניוז? שלום לדוקטור קרן לנצמן, מומחית לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור והמנהלת המקצועית של עמותת מידן. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אולי את... כן, בבקשה.
בוא נתחיל ולהגיד שלשם שינוי זה לא פייק ניוז. שלום. ככה, יש שני דברים מגניבים במחקר הזה. אחד זה שזה חיסון נגד אלרגיה לבוטנים, והשני זה שזה חיסון נגד אלרגיה שניתן דרך הפה ולא בזריקה.
אוקיי.
חיסונים נגד אלרגיה, אני חושב, זה לא ממש חיסון, אבל זה, הרעיון הוא שכאשר החומר שמעורר את האלרגיה נכנס לגוף, אז הגוף שלנו מגיב בהיסטריה טוטלית ומפעיל את כל מערכת החיסון.
אולי באמת נלך צעד לאחור ותסביר לנו מהי אלרגיה, מהו אותו תהליך?
אוקיי, אז באלרגיה מה שקורה זה שכאשר נכנס איזשהו חומר, אבק, בוטנים, ערס דבורים, משהו נכנס לגוף, הגוף שלנו מפעיל את המערכת שאמורה להגיד, הצילו, הצילו, יש פולש, שזו מערכת ששמורה לחיידקים ווירוסים. אנחנו מכירים את זה שכאשר אנחנו, לא יודע מה, יש זיהום, אז יש אזור שמתנפח ואדום, וכאשר אנחנו חולים ממש, אז יש לפעמים נזלת, העיניים דומות, בדיוק המערכת הזאת מופעלת, אבל בתגובה לדברים שלא אמורים להפעיל אותה, כמו אבק.
זאת אומרת, זה משהו, אפשר להגיד שזה אוטואימוני? זאת אומרת, הגוף תוקף את עצמו כי הוא מתבלבל?
הוא לא תוקף את עצמו, בגלל אלא... זה לא אוטואימוני. הוא פשוט מפעיל את כל מערכות ההזעקה שיש.
אוקיי.
שבניגוד למחלה אוטואימונית, שבה באמת הגוף מייצר נוגדנים נגד אחד האיברים שלו, פרקים, לב, לבלב, אז באלרגיה זה פשוט... הגוף מפעיל את מערכת ההזעקה, הוא לא מפעיל את הנוגדנים, לא תוקפים שום דבר, לפחות לא בהתחלה.
אוקיי.
אז אין פה איזשהו הרס של האיברים, אבל כן עלולה להיות סכנת חיים, כי זה עלול לגרום להתנפחות של רקמות, כולל להתנפחות של כלי הנשימה ודברים כאלה שמפריע לנשימה, או להפרעות קצב, או לירידה בלחץ דם. ממש זה עלול להיות סוכן, אבל לא בגלל שהגוף תוקף את עצמו, אלא פשוט כי הגוף מגיב ביתר. מפעיל את כל האזעקות, האזהרות, הצפצופים והכל.
אוקיי.
אז אם מישהו אי פעם ראה מישהו אלרגי לאבק, נגיד אלינו הביתה לא נכנסים אנשים שאלרגים לחתולים, מכיוון שיש שערות חתול בכל מקום, יש רוק חתולים בכל מקום, והאנשים האלה נכנסים אלינו הביתה, מיד מתחילים לדמוע, לנזול.
אז באמת, אנחנו שומעים יותר ויותר על אלרגיות. מה זה אומר שהגוף שלנו הולך ומשתגע?
לא, יש המון 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 תיאוריות לגבי למה יש יותר אלרגיה. אחת התיאוריות היא תיאוריה שאומרת שאנחנו פשוט לא נחשפים מספיק לכלוך. אז הגוף שלנו לא יודע להבדיל בין דברים שמסוכנים לנו לדברים שטובים לנו, אז הוא מגיב נגד הדברים שפשוט נמצאים בסביבה, כי הוא מרגיש שהוא צריך להגיד משהו, קצת כמו טוקבקיסטים באינטרנט.
אוקיי.
אבל אין באמת היום ידע ברור למה דווקא עכשיו יש, למה בשנים האחרונות יש עלייה באלרגיה ב-20-30 שנה האחרונות. בכל זאת, זה מה שקורה באלרגיה. עכשיו, אחד הדברים שהצליחו לעשות זה להרגיל את הגוף להגיב פחות בהיסטריה. כלומר, בחיסונים, מה שנותנים, נותנים מין זריקות כאלה שמכילות את הגורם שמעורר את האלרגיה. זה יכול להיות סליחה, זה יכול להיות, למשל, החומר שמעורר אלרגיה במקרה של ארץ דבורים.
זה קצת נשמע כמו
במינונים,
חיסון
ממש,
כזה.
ממש ממש קטנים.
אוקיי.
כן, זה לא בדיוק חיסון, כי חיסון חושף את הגוף שלנו לחומרים מסוכנים, כדי ללמד אותו להתגונן מפניהם, וזה חושף את הגוף האלרגי לחומר לא מסוכן, במטרה שהוא ילמד לא לעשות כלום כשהוא רואה את החומר הזה.
אוקיי.
אז נותנים מינון ממש 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 קטן, ואז הגוף לא מגיב נגדו, ואז נותנים מינון טיפה יותר גדול, ואז הגוף אומר, בפעם הקודמת לא הגבתי, אז גם עכשיו אני לא אגיב. וככה מעלים את המינון לאט, 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 עד שמגיעים למצב שהבן אדם כבר לא מגיב, הגוף של האדם לא מגיב בצורה לא פרופורציונלית לחומר הזה.
וואו.
וזה שינוי משמעותי מאוד בחיים. תחשוב שבן אדם שאלרגי לארץ דבורים, אסור לו לצאת לטיול בכלל בלי מזרק אפינפרין וטלפון ממד הקרוב. יכול לצאת בלי חשש. מקסימום, הוא יעקה את הדבורה, לא יקרה שום דבר. אותו דבר אנשים שאלרגים לאבק, או אנשים עם נזלת אלרגית, שזה גם כן משהו שמופיע ולא נעלם. זה משנה חיים הדברים האלה.
אז התרופה הזו באמת יעילה, אוקיי.
אבל התרופות האלה ניתנות בזריקה, וצריך לחזור עליהן. בהתחלה מקבלים אותן בדחיפות מאוד גבוהה, ואחר כך מגיעים למצב שמקבלים פעם בשלושה חודשים. וברגע שמפסיקים את הזריקות, הגוף חוזר להיות אלרגי.
די!
שזה מבאס לאללה.
מה זה? טראומה? הזריקות זה טראומה?
בדיוק, כל הזמן להזריק. וכמו שאנחנו יודעים, להזריק באופן דחוף, זה לא תענוג כזה גדול.
לא.
והרבה אנשים מפסיקים טיפול נגד אלרגיה, בין השאר בגלל זה, כי אומרים, עזבו אותי, עדיף לי לא לבקר בבית של אנשים עם אבק, מאשר להמשיך להזריק עוד שלושה חודשים.
אוקיי.
אז הטיפול החדש, קודם כל, הוא נוגע במשהו שעדיין אין נגדו טיפול נגד אלרגיה, שזה אלרגיה לבוטנים, זה דבר מאוד נפוץ בארצות הברית, פחות נפוץ בארץ. בארצות הברית זה משהו כמו ילד אחד מאלף, משהו כזה, סליחה, אחד ממאה, עלול לפתח אלרגיה לבוטנים.
וואו.
בארץ זה פחות. זה דבר נורא נפוץ וזה מסכן חיים. עכשיו, תחשוב שילד מגיע למסיבה, מספיק שיש לך קערת ביסלי וקערת במבה, מישהו נגע בקערת במבה ואז הלך ולקח לעצמו ביסלי, כבר יש משהו מסכן חיים על השולחן מבחינת הילד הזה. אפילו שהוא ילך לביסלי שבו לא אמורים להיות בוטנים בכלל.
וואו.
זה אלרגיה מאוד בעייתית והיא פורצת בגיל הילדות הרבה פעמים, אז זה בכלל קשה מאוד לשלוט על מה שילדים אוכלים. לא כיף. אז א', טיפול נגד אלרגיה לבוטנים זה מעולה. והדבר השני זה ניתן בכדורים. לא בזריקות. זה סופר משמעותי מבחינת האיכות החיים. כן, אז זהו, כשווה לפותח אלרגיה לבוטנים, יש טיפול יעיל.
אבל אתה אומר, התרופה הזו אגב היא לא נמצאת במצב שבו אפשר כבר ליטול אותה, נכון?
לא, 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 לא. התרופה כרגע סיימה מחקר שלב שלישי, שזה, הפאזה השלישית של מחקר, זה השלב שבו הוכיחו שהטיפול יעיל, לא מסוכן, ונתנו אותו ל-500 אנשים, חצי מהם קיבלו את הטיפול, חצי לא קיבלו את הטיפול, קיבלו תרופת דמה, והחצי שקיבלו את הטיפול, הראו ירידה באלרגיה לבוטנים, אחרי הטיפול. אז יש משהו כמו 250 אנשים, ואחר כך הציעו את הטיפול, אחרי שהסניסו נגמר, הציעו את הטיפול גם למי שלא קיבל אותו. אז יש 500 איש שהוכחו שזה יעיל עליהם. עכשיו זה מתחיל את תהליכי רישוי בארצות הברית, ייקח עוד קצת זמן עד שזה יהיה מאושר לטיפול בכל מקום.
אבל יש תקווה.
יש תקווה. כל מי שלא יכול לאכול במבה, אוטוטו, זה בדרך.
חטיף.
ודרך אגב, לא אומר שהם יכולים לאכול כמויות עתק של בוטנים. יכולים לאכול 8 בוטנים.
אוקיי.
אבל לא לרדת על פקית במבה משפחתי.
אוקיי. טוב, תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור והמנהלת המקצועית של עמותת מידה. תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, אנחנו נספר לכם קודם כל מי עמל על המשדר ונודה לכל מי שהיה כאן, קודם כל האורחים והמפיקים הם אבי שמאי וענת רחל אורי. על הביצוע הטכני ארז שלום, תודה מהפרט היא דניאלה בן יאיר, תודה לך ותודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון, את האפליקציה כאן אודי, כאן בעברית אודי באנגלית, ואז תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל האסקטים, כל המוסיקה, החדשות ועוד, ויש גם פודקאסטים או אסקטים באמת נהדרים. אתם מוזמנים לחפש את היישומון החינמי כאן עוד בחנות האפליקציות שלכם, שזו עוד אפליקציה בטלפון שלכם, זה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לכם. תודה שהזנתם לנו, תודה מעומק הלב למי שהייתה כאן וריתקה אותנו בדיווחים על עולם האלמוגים, מיכל רז בהט, ביולוגית ימית מהמכון לחקר ימים ואגמים בחיפה, במעבדה של דוקטור בוקי רינקביץ' וגם עם מכון דוידסון, תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
כמובן מוזמנת לשוב ולדווח לנו בכל מה שקשור כמובן באלמוגים ובעולם, בעולם הים. תודה ולהתראות.